שבוע טוב ומבורך. בשבת נקרא בעזרת השם פרשת יתרו, ששם יש את מעמד הר סיני, שהיה מעמד שאין כמותו בעולם, לא היה כמותו וגם לא יהיה לעולם דבר דומה לזה. מורחמים מרן הרב זכר צדיק לברכה אמר שיש לזה איזה תופעה ותוצאה מזה במשך הדורות. אנחנו יודעים שמעמד הר סיני היה ביום השבת, ככה מבואר בגמרא במסכת שבת בדף פז, ולעומת זאת בחשבון שלנו לעולם חג השבועות לא יחול בשבת, ללמד אותנו שהמעמד הזה זה היה משהו חד פעמי, משהו היסטורי שלא היה כמותו ולא יהיה. אותו הדבר גם כן לגבי בריאת העולם. יש שתי דעות בגמרא, מתי נברא העולם, האם בתשרי נברא העולם או בניסן. מה הכוונה תשרי וניסן? הכוונה שבריאת האדם, דהיינו יום השישי של הבריאה, היה באלף בתשרי או באלף בניסן. זאת אומרת שיום שישי בשבוע היה אלף בתשרי. אצלנו לעולם, בחשבון שלנו אף פעם זה לא יהיה אלף בתשרי. לא עדו ראש, ראש שנה אף פעם לא יחול ביום שישי. אותו הדבר גם א' בניסן, לעולם לא יחול ביום שישי. גם ללמד אותנו את הדבר הזה, שאלו מאורעות, גם בריאת העולם וגם מעמד הר סיני, דברים מיוחדים שאי אפשר אף פעם לשכפל אותם, לעשות משהו שיהיה דומה להם. מעמד הר סיני היה מיוחד גם גשמית, גם נפשית וגם רוחנית. גשמית, תורה מתארת לנו ואומרת, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, ואחר כך, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. ובהמשך כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר עשן, וירע העם וינועו ויעמדו מרחוק. אז בפסוקים כבר אנחנו רואים כמה דברים גשמיים שבורא עולם עשה כתפאורה מאוד משמעותית לבריאת העולם, למעמד הר סיני. אותו הדבר אומרים לנו חז"ל, אמנם זה לא בגמרא ממש, לא במדרשים, בספר עיתים לבינה, מאמר תתוו, הוא כותב שהר סיני היה מלא פרחים יפים במזמן המעמד. והוא הוסיף שם שלכן בחג השבועות מרבים להביא פרחים שעושים ריח טוב. אחר כך הוא כותב שהגאון מבילנה ביטל את המנהג הזה בגלל שזה היה החוק של הגויים לעשות בחגים שלהם. אבל האמת היא שהמנהג הזה המשיך אצל אחינו האשכנזים גם אחרי שהגאון מבילנה אסר אותו, ובדורות האחרונים, בשנים האחרונות, גם אצל הספרדים המנהג הזה התפשט. מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה בחזון עובדיה הלכות יום טוב, הוא כותב שם ליישב את המנהג. הרי הגאון מבילנה אומר זה חוק של הגויים, איך מותר לעשות אותו? הוא אומר שמרן הבית יוסף ביורה דעה סימן קע"ח מביא בשם הארי קולון, והרמ"א פוסק את זה בשולחן ערוך, שכל האיסור לעשות כמעשה הגויים זה רק בדבר שאין בו טעם, אלא רק כמו חוק הזה, גזרה שהגויים עושים בלי היגיון, בלי סיבה. עוד דבר שיש בו דרך פריצות וכדומה. ולכן, דבר שאין בו את הבעיה הזאת, אין בו את הדברים האלו, זה דבר שיש בו טעם, דבר שיש בו סברה והיגיון, מותר לעשות גם דבר שהגויים עושים. הגאון מבינה לשיטתו שם, בביאור שלו על השולחן ערוך, שהוא חולק על מארי קולון. הוא סובר שגם במקרים כאלו יש את האיסור, ולכן הוא אסר את המנהג הזה. אבל אנחנו יכולים לסמוך על הבית יוסף שהביא את מארי קולון בשתיקה, הרמה שפסק אותו, ולכן המנהג הזה יכול להישאר. בספר עיתים לבינה שם הביא שהגרא ביטל את המנהג לשים אילנות בחוץ, אבל בפנים הוא אומר מותר לשים, ואדרבה, זה זכר לכך שבחג השבועות נידונים על פירות האילן, גם כזכר וגם כדי שיתפללו על זה. נראה שכוונתו לומר שיש לחלק בין מה שהגויים היו עושים, שהיו שמים בפנים, בתוך הבתי עבודה זרה שלהם, זה אסור לעשות כי אנחנו מדמים אליהם, אבל בחוץ אין בעיה, זאת אומרת הפוך, הם היו עושים בחוץ, מחוץ לבתי העבודה זרה שלהם, ברחוב ככה שכולם יראו, זה אסור להידמות אליהם, אבל אם אתה עושה שינוי ממה שהם עשו, אתה עושה את זה בפנים, בבתי כנסת וכדומה, אין שום בעיה, ככה מבואר משמעות הדברים של הרב שם. בספרי הקטן, אלישיב הכהן חלק ב', סוף סימן נ"ב, נתתי עוד טעם למנהג הזה, שמתי יש את האיסור ללכת בחוקות של הגויים, דווקא דבר שהגויים התחילו אותו, ואנחנו רוצים לקחת אותו אלינו. הם עשו איזה דבר, ואנחנו לומדים מהם ורוצים לעשות כמותם. אז אפילו אם זה דבר שהוא כבוד השם וכדומה, אסור לעשות ובחוקותיהם לא תלך. אבל אם דבר שאנחנו התחלנו אותו ראשונים, והגויים למדו מאיתנו, זה שהם למדו בעיה שלהם, זה לא מעניין אותנו, אנחנו יכולים להמשיך במנהג שלנו. והמנהג הזה לשים, ליפות את בית הכנסת בפרחים וכדומה, המקור שלו קדמון מאוד, בתרגום שני במגילת, של מגילת אסתר, כאשר המן אומר לשון הרע על עם ישראל, ישנו עם אחד, נפוזר ומפורד בין העמים וכו' וכו'. תרגום שני שמעריך בכמה וכמה דברים שהמן אמר על עם ישראל, על כל מיני חגים, כל מיני מנהגים, ביניהם הוא מביא מנהג דומה לדבר הזה שמפזרים תפוחים בחג השבועות. אני לא יודע אם המדרש, התרגום מתכוון לומר שככה המן ממש אמר לאחשוורוש, יכול להיות שזה רק דוגמה של כמה מנהגים, הוא דיבר על כל מיני מנהגים של ישראל וביניהם הוא אמר את הדבר הזה. אבל גם אם, בין אם כך בין כך, התרגום שני הוא דבר קדמון מאוד, ודאי זה קדם למנהג של הגויים. ולכן דבר שקודם למנהג של הגויים, אנחנו התחלנו אותו ראשונים, זה לא נקרא שאנחנו הולכים בחוקות שלהם, הם למדו מאיתנו, אנחנו ממשיכים מה שאנחנו רגילים. והבאתי שמה שמורחמי מרן הרב זכר צדיק לברכה, גם כן טען את הטענה הזאת, והביא גמרא בסנהדרין בדף נ"ב. שם נחלקו חכמים ורבי יהודה לעניין מיטת סייף ולעניין שריפת בגדים על המלכים. רבי יהודה אמר אסור לעשות את הדברים האלה כי זה חוקות הגויים, ככה הגויים עושים. ענו לו חכמים, כיוון שזה כתוב בתורה לעשות את מיטת סייף וכדומה, אז זה אנחנו קדמנו להם ולכן אין בעיה להמשיך בדבר הזה. באמת שגם הגאון מבילנה בביאור הגר"א שהזכרנו לפני כן, הוא גם כן מסכים להתיר דבר שהיה קדמון אצלנו. אבל בא חוכמת אדם ואומר, עושה חילוק בדעתו של הגר"א. הוא אומר, מצד אחד הגר"א אומר שדבר שאנחנו התחלנו ראשוני מותר. מצד שני הוא אסר ליפות את בחג השבועות את בתי הכנסת. איך זה יכול להיות? הרי המנהג שלנו קדם. אז הוא אומר, שמתי הגאון מבילנה אמר שמותר? דווקא דבר שהגויים עושים בסתם. סתם נוהגים לעשות את הדבר כמו שאנחנו עושים, אין בעיה להמשיך לעשות אם אנחנו הקדמנו אותם. אבל דבר שהם עושים את זה לחוק של העבודה זרה שלהם, אפילו שאנחנו הקדמנו אותם, אנחנו צריכים להפסיק כדי לא להידמות להם. ולכן הגאון אסר לשים להעמיד אילנות בבתי כנסיות בחג השבועות. ולכן מה שאתה אומר שבזמן האבות הקדושים מצבה זה היה דבר טוב, והתורה אומרת שאסור לשים מצבה. לא תקים לך מצבה, אשר שנא אדוני אלוהיך, למה? כי אחרי שהגויים התחילו לעשות את זה, אז לנו כבר אסור להמשיך אפילו שאנחנו הקדמנו אותם. מורחמי הרב השם ניסי על חג הפסח, כותב שהגר"א עשה רק אילנות, הוא לא עשה עשבים, לכן לשים אילנות זה כבר, מי שחושש לגר"א יחשוש רק באילנות. אבל עשבים וכיוצא, אין בעיה לשים. בהמשך הוא כותב שם, שלמה הגויים נהגו לשים אילנות בחג שלהם, זכר לתלוי שלהם, שתלו אותו על עץ, לכן הם היו שמים אילנות. לפי זה נוכל להבין יותר טוב את החילוק בין אילנות לבין עשבים, כי לתלות על עשב לא שייך. אז לכן זה מצוין החילוק הזה, אילנות זה מנהג הגויים, אסור לא עושים אותו לפי הגרא. ואילו עשבים אין בבעיה, כי זה לא דומה אפילו, לא דומה למנהג שלהם ולא להיגיון של המנהג שלהם, ולכן אין בזה בעיה. אז אם כן ראינו, קולות וברקים היה במעמד הר סיני, היה פרחים יפים בהר סיני, וגם כן, חז"ל אומרים לנו שמלאכי השרת קשרו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע לכל אחד מעם ישראל. גם הגמרא אומרת שהעולם מתבלה כולו בבשמים, והיה במדרש כתוב כל דממה דקה, ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא גאה, אופנים ושרפים לא עפו, ועד היה דממה, כל דממה דקה בעולם, ורק נשמע קולו של השם יתברך שאומר אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל הדברים האלה זה עניינים גשמיים שסובבים את המעמד הרוחני של מעמד הר סיני. והיה גם את החלק הנפשי. מה הכוונה הנפשי? הכוונה שהחיים של בני עם ישראל היו תלויים מנגד במעמד הר סיני, כמו שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא כל מילה ומילה שאמר פרחה נשמתם של ישראל, ואז השם שלח טל של תחייה שהוא בעתיד להחיות בו את המתים, ובזה הוא החיה אותם. מוחמי הרב מצא איזה רמז מאוד יפה, כתוב האלוהים יעננו בקול, המילים יעננו בקול, גימטריה 324, שזה חי כפול חי, 18 כפול 18, זאת אומרת שהיו מתים וחיים, מתים וחיים, בכל המעמד הזה של הר סיני. כמובן שהעניין הרוחני של מעמד הר סיני הוא הדבר העיקרי, שהתורה ירדה מן השמיים, לא בשמיים היא, מעכשיו חכמי ישראל הם שקובעים, עם ישראל נהיה לעם אמיתי, נהיה לעם עם דרך בעקבות מעמד הר סיני, קפצו כמה וכמה מעלות קדימה מאז שקיבלו עליהם את התורה. אבל עם זאת בורא עולם עשה בחלק הרוחני הזה הרבה דברים צדדיים לכאורה, גשמיים, שלכאורה אין בהם איזה משהו שקשור לרוחניות. אבל למה בורא עולם עשה כדבר הזה? כי הקדוש ברוך הוא יודע את נפשותיהם של בני אדם, את הדרך חיים שבני אדם מתנהלים, מה משפיע על האנשים. רצה הקדוש ברוך הוא שכאשר בני אדם יקבלו את התורה והגוף שלהם, הנפש שלהם יתרגשו מאוד בתוך המהלך הזה, זה יחדור להם עמוק עמוק פנימה, זה ישפיע עליהם ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר שיהיה רק אמירה של כל עשרת הדיברות. הוא יודע את התכונות, הוא יודע מה בני אדם, ממה אנשים מושפעים, מה גורם להם. מוחמי הרב זכר צדיק לברכה מביא שהרמב״ם באיגרת תימן אמר שזה פסוק מפורש בתורה. הוא אומר, כתוב הפסוק, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. מה זה בעבור נסות אתכם? מה שבא לנסות אותנו, יש כל מיני הסברים של המפרשים. הרמב״ם אומר שהכוונה ככה, לבעבור שאומות העולם במשך הדורות ינסו לגרום לכם להפסיק את התורה, לא לקיים אותה, בעבור זאת, כדי שזה לא יקרה, השם דאג שיהיה את כל התפאורה הזאת, את כל הרעש, את כל העניינים במעמד הר סיני, שזה יהיה כל כך טבוע וחזק בנו, ששום דבר לא יצליח להסיר אותנו מהעניין הזה. חשבתי פעם להסביר למה בניו של משה רבנו לא זכו להיות מנהיגים גדולים. הרי הם גדלו בבית של גדול הדור, שבוודאי חינך אותם, בוודאי הדריך אותם, דוגמה למופת, דוגמה אישית, גם במעשה הפרטי שלו, גם כלפי כלל ישראל. הנה רואים את אהרון הכהן, שהיה גם כן מנהיג, זכה שכל בניו כולם היו גדולים וצדיקים בצורה מיוחדת. בניו של משה רבנו לא זכינו, לא רואים שום דבר מיוחד. למה זה קרה? יש מחלוקת גם בין התנאים וגם בין המפרשים הראשונים על התורה. האם יתרו, כשהוא בא למשה רבנו ולעם ישראל, זה היה לפני מעמד הר סיני או אחרי? יש בזה דיון ארוך, לא ניכנס אליו בכלל. אבל לפי השיטה שאומרת שיתרו וציפורה ובניו של משה הגיעו אחרי מעמד הר סיני, יוצא שהיחידים מכל עם ישראל שלא חוו את החוויה של המעמד הזה, זה היה בניו של משה. כמה שהם יתאמצו ויגדלו ויעשו הכל, אין להם אפשרות להגיע לדרגה הגבוהה, לעבור, להיות המנהיגים מעל אלו שראו וחוו את זה. להם יש הרבה יותר כוח והשפעה מהמעמד, ולכן הם לא זכו להגיע לדרגות גבוהות כמו כולם. כל יהודי ויהודי רוצה הצלחה בחינוך של הילדים שלו. כל אחד רוצה שהבן שלו יהיה ילד טוב, ילד מוצלח, ילד יראה השם, עובד השם אמיתי. לפעמים במהלך החינוך שאנחנו מחנכים אותם, עושים כל מיני טעויות וגורמים לפעמים להם לרדת קצת מהדרך, לא ללכת בדרך הנכונה, ללכת בדרכים קצת עקלקלות. זה נושא שלם שאפילו שיעור שלם לא יספיק בשבילו. אבל לפחות דבר אחד צריכים תמיד לדעת, שיש כוח השפעה עצום לחינוך של הילדים לטובה על ידי חוויות שהם חווים. אם ילד רואה שאבא שלו מאוד מאוד שמח כשהוא עשה דבר טוב, כשאבא שלו מאוד מצטער כשהוא עשה דבר פחות טוב, כשהוא מביא ציון טוב ולפחות בדברים רוחניים במקצועות קודש, אבא שלו שמח מאוד, ההורים שלו נותנים לו הרגשה טובה, אם הוא זכה במשהו יותר גדול, עוד יותר, אם רואים שהאווירה בשבת רוחנית, שמחה, טובה, בחגים וכדומה, הדברים האלו חודרים לילדים בצורה מאוד חזקה. כאשר ילד מרגיש שהמצוות, המעשים שבורא העולם ציווה אותנו לקיים, נעשים בבית עם אווירה טובה, עם אווירה שמחה, עם הרבה ריגושים וטוב, זה משפיע עליו, זה חודר לו הרבה הרבה יותר עמוק. כמובן יש דברים רגילים של יום יום, שם לא צריך יותר מדי להגזים. כשמגיע משהו יותר גדול, שמחה הרבה יותר רצינית, שם מראים לילדים, חוץ מזה שאדם מצל עצמו, כמובן חייב לעשות את הדברים בצורה הכי שלמה, אבל אם הוא רוצה, מי שרוצה שהילדים שלו, הנכדים, מי שצריך, למי שיש לו כוח השפעה עליו, שיהיה לו כוח, שזה באמת ישפיע מאוד מאוד חזק, ככל שאתה יוצר הרבה תפאורה וחוויות נעימות מדברים טובים, זה מושך את הלבבות והם נמשכים אחרי זה. קשה אולי להודות שלא רק ילדים אוהבים כאלו דברים, גם אנשים כמונו גדולים, גם מושפעים מחוויות כאלו. אצל ילדים זה הרבה הרבה יותר משמעותי. אחרי כל הדברים האלה, יש שאלה מתבקשת מאליה. פרשה כזאת שמדברת עיקרה על מעמד הר סיני, דבר כל כך מרומם, גדול וחשוב, היה צריך לדאוג שהשם של הפרשה יהיה קשור למעמד הר סיני, זה הדבר המרכזי בה. איך נבחר עוד שם, יתרו, גר, נכנס לעם ישראל ככה מהצד, הסתפח, הוא לא עיקרי פה בכלל. היה אפשר לסדר בצורה אחרת הפרשיות, שהפרשה הזאת תתחיל בכל העניינים של מעמד הר סיני בחודש השלישי וכדומה, כדי שהשם של הפרשה יהיה קשור למעמד הזה. אומר ברחמי הרב זכר צדיק לברכה, שהסיבה שזה קרה, שנקרא את הפרשה דווקא על שמו של יתרו, זה כדי ללמד אותנו עד כמה גדולה וחשובה מעלתו של הגר. לא לחשוב חלילה שגר זה מישהו ככה צדדי, ככה עושים לו טובה, שאדרבה התורה מאוד מאוד מזהירה על כבודו של הגר. מביא הרב שהרמב״ם באיגרת של אחת האיגרות שלו שהוא כתב לעובדיה הגר, ככה לעודד אותו ולחזק אותו, אמר לו, אם אנחנו מתייחסים לאברהם יצחק ויעקב, אתה מתייחס למי שאמר והיה עולם. הרבה יותר חשוב מאיתנו, זה דבר מיוחד מאוד. אומר הרב גם, מצוות שניים יקרא ואחד תרגום. איזה תרגום נבחר? תרגום של אונקלו סגר. דוד המלך מילן הוא גדול ממנו. מאיפה הגיע? מרות הגיורת המואביה. והאמת היא שרבים מהגדולים בעם ישראל היו גרים. אנחנו מכירים כמה וכמה תנאים, מגדולי התנאים שהם גרים או צאצאים של גרים. שמעיה ואבטליון שהיו גדולי הדור בתקופתם, רבותיהם של הלל ושמאי, שכל התורה שלנו קשורה, הלל אומר, שמאי אומר, בית שמאי בית הלל, הם היו הרבנים שלהם. יש סיפור בגמרא במסכת יומא בדף עין א' עמוד ב', ששמעיה ואבטליון ביום הכיפורים היו חוזרים מבית המקדש, והכהן הגדול ידוע, חז"ל אומרים שכשהוא יוצא מבית המקדש בסוף העבודה שלו, כולם מלווים אותו, והיו מלווים את הכהן הגדול. והנה ראו האנשים, הציבור, את שמעיה ואבטליון הולכים במקום אחר, עזבו את הכהן הגדול והלכו ללוות את שמעיה ואבטליון, כי הם היו גדולי הדור. ואז כשהגיעו שמעיה ואבטליון ליד הכהן הגדול, אמרו לו, שלום עליך הכהן הגדול. אמר, ענה להם הכהן הגדול שנפגע מזה שכולם עזבו אותו והלכו לכבד אותם, אמר להם, יבואו בני העמים לשלום. זאת אומרת, אתם בכלל לא מעם ישראל. בסדר, אני אגיד לכם שלום, אבל תדעו, אתם בני העמים. ענו לו שמעיה ואבטליון, יבואו בני העמים לשלום שעושים מעשה אהרון, ואל יבוא בן אהרון לשלום שאינו עושה מעשה אהרון. זאת אומרת, זה שאתה מיוחס לאהרון הכהן, זה לא העיקר. העיקר למה המעשים שלך מיוחסים. אם המעשים שלך הם מעשיו של אהרון, אתה קשור לאהרון הרבה יותר ממי שהוא צאצא שלו ולא הולך בדרכו בכלל. זה מוסר השכל מאוד מאוד חשוב. אני אתה שואל בן אדם, חושב, אבא שלי, סבא שלי, הוא, מה אתה, לאיפה אתה מגיע, מה הדרכים שלך, זה הדבר העיקרי. עד רבה, אם אתה כל כך מיוחס ולא הולך בדרכי האנשים שאתה מתפאר בהם, זה יותר, עליך התביעה הרבה יותר גדולה מאשר מי שלא זכה לראות, לא זכה להיות קשור. חובה הרבה יותר גדולה דווקא למי שיש לו ממי ללמוד, יש לו שלשלת יוחסין, ללמוד ממנה ולעשות את המעשים. העיקר זה המעשים שהאדם עושה. אז אלו שמעיה ואבטליון. אחריהם יש לנו את רבי עקיבא, שהגמרא ידועה במסכת מנחות בדף כ"ט עמוד ב', שאומרת שמשה רבנו הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הדורות שיהיו לעם ישראל. האדם היחיד מכל הדורות שראה משה רבנו ואמר לבורא עולם, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה תחת בדור, באחד הדורות, ואתה מביא את התורה על ידי, זה היה רבי עקיבא. כל הדורות, כל הצדיקים היו גדולים בכל הזמנים. היחיד, רק רבי עקיבא משה רבנו טוען עליו את הטענה הזאת, ולקדוש ברוך הוא אין תשובה. הוא אומר לו, שתוק, ככה עלה במחשבה. זאת אומרת, אי אפשר להסביר את זה הגיונית, אתה צודק ברעיון, בשכל, אתה צודק, רבי עקיבא עדיף. רבי עקיבא היה בן גרים, כמו שמעיה ואבטליון שהיו מסנחריב, רבי עקיבא מבואר בגמרא במסכת ברכות דף כ"ז עמוד ב', שהוא היה בן גרים. וגם כן, גמרא אומרת במסכת יבמות בדף ט"ז, רבי דוסא בן הרכינס אומר, אתה הוא רבי עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו, ירבו כמותך בישראל. וכולם מכירים את הסיפור הידוע שהיה לו 24,000 תלמידים אחרי כל המסירות נפש שלו לתורה, ואחרי שכולם נפטרו הוא הלך, לא התייאש, והלך והקים את התורה מחדש, הלך לרבותינו שבדרום, 5 תלמידים, וליבן אותם. ולפני כן היה העולם שמם והעולם חזר, כל התורה חזרה בזכותו של רבי עקיבא. והגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף פ"ו עמוד א', שכל הספרים שחיברו אותם התנאים, הם הספרים העיקריים שלנו, הם כולם הליבה דה רבי עקיבא. רבי עקיבא זכה להיות אחד מעשרה הרוגי מלוכה, רבי שמשון מאסטרופולי אומר שהוא העשירי כנגד השכינה הקדושה שהצטרפה עם האחים הקדושים. עשרה הרוגי מלוכה כידוע נהרגו בגלל מכירת יוסף, העשירי הוא רבי עקיבא כנגד השכינה שהצטרפה איתם כדי שיהיה להם עניין. הוא מסביר בזה פסוק, כתוב העשירי קודש להשם, לא ניכנס לזה, אבל רואים לאיזה דברים גבוהים הגיע רבי עקיבא שהיה בן גרים. גם רבי מאיר, שהוא היה צאצא של נירון קיסר, גם כן גר, צאצא של גרים, הוא היחיד שנצמד לו התואר בעל הנס, בגלל הניסים שנעשו לו, כמו שכתוב בעבודה זרה בדף י' ז', והגמרא בעירובין י' ג' עמוד ב' אומרת, גלוי וידוע שאין כמותו של רבי מאיר, הוא הכי גדול, ולמה לא נפסקה הלכה כמותו? כי לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. ולמה נקרא שמו מאיר? כי הוא מאיר עיני חכמים בהלכה. ואומר רבנו הקדוש, זה שזכיתי להיות יותר מחבריי, בגלל שראיתי את רבי מאיר מאחוריו, אם הייתי רואה אותו מלפניו, הייתי גודל פי כמה וכמה. אז רואים שיש לנו כמה צאצאים של גרים שהגיעו לדרגות הכי גבוהות שיש. כל המושג הזה של סוג ב' וג', אין דבר כזה. הגרים יכולים להיכנס לעם ישראל בצורה מלאה וטובה ושלמה. אצלנו אין עדיפויות, אין דבר כזה, השבט הזה יותר חשוב, העדה הזאת יותר טובה, כל הדברים האלה, הבל וריקם, הכל תלוי בהשקעה ובמעמד של האדם. מי שנוהג אחרת ועושה אפליות, גזע ערי וגזע כזה ואחר, הולך הפך תורתנו הקדושה. אז נראה כמה דברים מהמעלות של יתרו שנוכל ללמוד ממנו, להבין עד כמה אדם שהוא אפילו שהוא גר, הגיע לדברים מאוד מאוד גבוהים. אחד הדברים הידועים והמפורסמים, וישמע יתרו מה השמועה שמע ובא, שהמפרשים, התנאים נחלקו מה הוא שמע, יש כל מיני דעות, אבל דבר אחד בשאלה שהוא שואל, שחזל שואלים מה השמועה שמע ובא, יש פה מסר מאוד מאוד גדול, כידוע שיש הרבה אנשים שמעו, קראנו היום בשירת הים, שמעו עמי מרגזון, חילה חדשה ופלשת, עדיבלו אלופי אדום, אלה מואב וחדה מורד, נמוגו כל יושבי חנן, טיפול עליהם אמת הפחד וכו' וכו'. כולם שמעו, כולם ידעו, זה התפרסם מאוד מאוד. אבל הם שמעו, התפעלו, נהנו והמשיכו הלאה. או נהנו או נבהלו, כל אחד לפי מה שהוא, המשיכו הלאה. היחיד שלקח את ההתלהבות הזאת, תרגם אותה למעשים, ובא, זה היה יתרו. זה גם כן דבר חשוב שאדם צריך ללמוד. לפעמים אתה שומע איזה סיפור מיוחד על אדם גדול, אתה מתלהב ממש, איזה מעשים, איזה אצילות, איזה דרגות גבוהות. אתה רואה מאמר חז"ל, חש, עם הרבה עוצמה, איזה משל יפה, איזה סיפור מיוחד. אפשר להתלהב, ליהנות ולשמוח וזהו, אבל זה לא רציני בכלל. אדם צריך לקחת את הדברים שהוא שמע, אם זה בדרשה או קרא בספר, לא משנה מאיזה מקום זה בא. כל ידיעה וידיעה שהשגת, לתרגם אותה למעשים, להפוך אותה לעולם המעשה, זה הדרך הנכונה, זה הדבר הראשון שאנחנו יכולים ללמוד מיתרו, מה שמועה, שמע ובא, קם ועשה מעשה. דבר נוסף, כתוב שכאשר יתרו שמע את כל מה שהשם עשה לפרעה מצרים, כתוב ויחד יתרו. המילה ויחד היא ייחודית מאוד, אין אותה בכל התנ"ך בשום מקום. חז"ל והמפרשים, כל אחד הולך בדרכו להסביר מה המשמעות של ויחד. הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיד ד' אומרת, שרב מסביר ויהי חד מלשון חד. מה הכוונה? שיתרו לקח סכין חד ומל את עצמו והתגייר. זה הפירוש של המילה ויהי חד. אומר מורחמי הרב זכר צדיק לברכה, בואו נעשה חשבון ונראה לפי זה יוצא שיתרו היה זה שמל את עצמו יותר מבוגר מאברהם אבינו. כולנו יודעים, אברהם אבינו מל את עצמו בגיל מאוד מאוד מבוגר. יתרו לפי החשבון הזה מל את עצמו יותר מאוחר מאברהם. למה? הרי משה רבנו כשיצאו ממצרים היה בן 80. יתרו מסתבר לפחות 20 שנה יותר ממנו, הוא חמיב, בדרך כלל יותר, לפחות 20 שנה יותר ממנו, אז ודאי היה בן 100 ויותר. אבל לא זו בלבד. אלא שחזל אומרים לנו שיתרו היה משלושת היועצים שיעצו לפרעו, הבה נתחכמה לו. זאת אומרת, ההתחלה של השעבוד של ישראל במצרים היה על פי העצה של היועצים האלו. לא שיתרו יעץ, יתרו לא רצה להשתתף, אבל הוא היה יועץ של פרעה באותה התקופה. כמה זמן היה השעבוד של עם ישראל במצרים? 86 שנה, ככה כתוב בחז"ל. יועץ של מלך, מינימום בן 30, לא יכול להיות פחות, לא מסתבר שהוא פחות מזה. תוסיף 86 שנה שהיה שעבוד, 116 היה יתרו. אמנם אפשר להתווכח, להגיד אולי זה לא בדיוק, אפשר שהוא קצת פחות היה, אבל ודאי הוא לא היה בן 14 כשהוא היה יועץ של פרעה. אין ספק, זה ילד קטן, יקחו אותו יועץ של המלך, זה לא הגיוני. אז ברור שהוא היה הרבה יותר מגיל 100 שנה. נמצא אם כן, שמיתרו הזה אנחנו לומדים, חוץ ממה שאמרנו, שמועה שאמר הובה, שאדם שומע משהו מיוחד, לא רק להתפעל וליהנות ולהגיד כל הכבוד לצדיק הזה, כל הכבוד לאדם ההוא, אלא לקחת את זה לכלי המעשה שלו. הנה אנחנו רואים מסירות נפש בלתי תתואר. אדם בגיל כזה מבוגר, עכשיו יש לו עוד עדיפות על אברהם. אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, עכשיו יש לו ברירה, הוא יכול להגיד לא אני מבוגר, אני לא עושה. השם ציווה אותך בגיל הזה לעשות. יתרו לא היה חייב, לא קיבל שום ציווי, יכול לא להתגייר ולא שום דבר. והוא בחר לעשות את זה מעצמו, מרצונו. זה נקרא מסירות נפש ממש. דבר נוסף שאנחנו רואים אצל יתרו במיוחד, אחרי שיתרו שומע את כל הסיפורים שמשה רבנו מספר לו, כתוב שיתרו אמר, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים וכו'. הגמרא במסכת ברכות דף נ"ד לומדת מהגמרא הזאת, מהפסוק הזה, שיש ברכה על ניסים שנעשו לרבים. אדם שנעשה לו נס, הוא מברך על עצמו. נעשה נס לכלל ישראל או לרבים, כל אחד ואחד שמגיע למקום מברך. הנה פה יתרו, שומע מהם על הניסים שקרו להם, והוא מברך. אבל יש גמרא במסכת סנהדרין, בדף צדי ד', שאומרת, רבי פפיאס אומר, גנאי הוא למשה ושישים ריבו שלא אמרו ברוך השם על מה שקרה להם, על כל הניסים שהיו, עד שבא יתרו ואמר. אומר מורחמי הרב זכר צדיק לברכה, שמאז שיתרו אמר ברוך השם התפשט בכל ישראל להגיד תמיד ברוך השם השלומך, ברוך השם, ברוך השם, כולם, זה דבר שגור בפי כולם. המקור הראשון זה מיתרו. אבל צריך להבין את הגמרא הזאת. היא אומרת שזה גנאי למשה ולכלל ישראל שלא אמרו ברוך השם, רק יתרו הוא זה שאמר. לכאורה, התלונה הזאת לא מובנת. נכון, הם לא אמרו את המילים ברוך השם, אבל הם אמרו שירת הים. שירת הים מתוארת בצורה מיוחדת ביותר, כל פרט ופרט מהניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל. אם כן, איך יכול להיות שחכמים אומרים שזה דבר גנאי? נכון, הם לא אמרו את המילה ברוך, אבל הם שיבחו את בורא העולם הרבה מאוד. אז נראה להסביר שיש הבדל בין שירה לבין כשאומרים ברוך. בשירה אתה אתה משבח את השם על כל פרט שהוא עשה, ניסים ונפלאות, דברים נפלאים ממש, ודאי זה דבר גדול וחשוב, זה מראה שיודעים להעריך, הכל טוב ויפה. אבל כשאתה מברך, בגלל הדברים הטובים שהשם עשה לנו, אנחנו מברכים אותו, זה מראה הרבה יותר את ההכרת הטוב שאתה מכיר, ואתה יודע גם להחזיר טובה על ידי הברכה. כמובן אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ברכה שאנחנו מברכים כמו אחד מאחל לחברו, בורא עולם לא צריך שנברך אותו ואין לנו מה לאחל לו שום דבר. אבל יש גמרא ידועה, גמרא אומרת שכאשר במסכת שבת בדף פתט, שכאשר הקדוש ברוך הוא, משה רבנו עלה למרום, אמר לו הקדוש ברוך הוא אין שלום בעירך, אמר לו מה אני העבד יגיד לאדונו שלום, אמר לו היה לך לעוזרני, ואז מיד כתוב ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת למור וכו'. זאת אומרת, לברך את השם אנחנו לא יכולים לברך, אין לנו את המושגים האלה בכלל, אבל כשאדם אומר דברים, השתבח והתפאר והתאמר כמו בקדיש וכדומה, במילים האלה יש כוח השפעה וגורם שבורא עולם יכול, לא יכול, לא שהוא לא יכול בלי זה, אבל זה התערותה דלתת העבידה, התערותה דלעלה. יש כלל כזה של הקדוש ברוך הוא שהרבה מאוד דברים הוא לא עושה אלא רק אחרי שבני האדם כבר פועלים ומתחילים את העניין. אז לכן, ועתה יגדלנה כוח השם, זה הדבר שמראה לנו, שנותן את כביכול את הכוח לבורא העולם לעשות דברים. ולכן, אפילו שהם אמרו שירה שלמה, ותיארו בצורה מופלאה את מה שהיה בקריאת ים סוף, עדיין הם לא ברכו את השם, ולכן זה החיסרון שהיה. חשבתי שבגלל זה דוד המלך, במזמור לתודה אומר, הודו לו, ברכו שמו. הוא לא מספיק רק שמודים להשם, אלא גם ברכו שמו, תוסיפו לברך את בורא העולם, כי ככה זה דבר שלם. מוחמי הרב זכר צדיק לברכה, כתב לסנגר על משה ועם ישראל שלא אמרו ברוך השם. הוא אומר שזה כמו המשל הידוע, שיתום תינוק קטן, לקחו אותו איזה משפחה אחת, ואימצו אותו, גידלו אותו אצלם. הוא הרגיש כמו בן בית שם, ולכן הוא לא ידע להעריך, לא להגיד תודה על שום דבר שעשו לו. שנים דואגים לו לכל מה שהוא צריך, אף פעם הוא לא יודע להודות, כי הוא רגיל שהוא חושב שהוא הבן שלהם כמו כולם. אבל כשבא איזה הלך עני, בן 30-40, פעם אחת לארוחת צהריים, ידע לשבח את בעל הבית, שבחים רבים על הדבר הגדול הזה. והידוע שבעל הבית הזה כעס, אמר, מה זה? זה מקבל מני הבוקר, צהריים, ערב, מיטה, בגדים, כל מה שהוא צריך. וזה פעם אחת ידע להודות, אשתו אמרה לו, תגרש אותו, את אותו יתום הזה, כמה ימים שיהיה בחוץ, אחר כך תחזיר אותו ותראה מה יהיה. באמת ככה הוא עשה וראה שהיתום הזה חזר, והודו לו ושיבח אותו בלי סוף. כי מי שיתרגל למשהו ופשוט לא דבר, מקבל אותו כמובן מאליו, הוא לא יודע להודות, לא יודע להעריך את הדבר הזה. אותו הדבר אומר הרב, עם ישראל הם בנים של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוהיכם. והשם הבטיח לאברהם אבינו, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, גם את הגוי אשר תעבוד הוא דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, יש כבר הבטחות ברורות, אנחנו הבנים, ברור שבורא העולם יעשה לנו את כל הטובות הללו. ולכן הם לא דאגו לומר ברוך השם, לא דאגו להראות הערכה להשם על מה שהוא עשה להם. אבל בסופו של דבר, שורה תחתונה, חז"ל אומרים שזה גנאי, זאת אומרת להגיד סנגוריה זה טוב מאוד, בסדר, אפשר להבין למה הם עשו את זה, אבל עם כל זאת ברור שחז"ל, אם חז"ל אמרו שזה גנאי, אדם צריך תמיד ללמוד ולדעת, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר שבורא העולם עושה לך, דבר רגיל, דבר מיוחד, שום דבר לא פשוט, ועל הכל צריך לדעת תמיד להודות ולהעריך את בורא העולם. ולכן חכמים תקנו לנו בכל יום ויום, כשמתחילים את היום לומר את ברכות השחר, שבהם בסך הכל אנחנו מודים על הדברים הכי רגילים ופשוטים שקורים בעולם, שיש לאדם, מתיר אסורים, פוקח עיוורים, זוקף כפופים, כל הדברים הכי פשוטים, להרגיל את האדם שגם הדברים הפשוטים הללו הם לא מובנים מעליהם.